רב חיסדה אבא נקית ביד תרתי מתנתה דתורה. רב חיסדה היה לו שתי מתנות כהונה, זרוע לחיים וקיבה נותנים לכהן. אמר כל מן דעתי ואמר לשמת אחת למשמת דרב ינה לני עלי, מי שיגיד לי משהו יפה בשמו של רב אתן לו את את המתנות האלו שקיבלתי. אמר לרב אבא מחסי, אחי אמר רב, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו, שאני אמר לדעת כי אני אשר קדשכם. יבן אמר חביבים עליך שמעת את רב כל, אמר שאתה מאוד מאוד אוהב חידושים בשמו של רב. אמר לה אין, אמר לו היינו דאמר רב מלטה על ושיו יקירה. רב אמר שאדם אוהב מאוד את הבגדים שלו, הוא לא מוכן לוותר עליהם, אפילו בגדים ישנים ו... שכלכלית הם לא שווים, אז זה הבגד שלי, התרגלתי אליו, אני אוהב אותו. אז ככה גם אתה אוהב את דברי רב, כי אתה רגיל בהם, אתה תלמיד שלו, אז אתה מחפש דברים של רב. אמר לו, אמר רב, אך ככה באמת רב אמר, בתראית עדיף עלי מקמית. אפילו הממרה השנייה שאתה אומר לי עכשיו יותר שובחת מהממרה הראשונה. יבן לקית אחית, אם היה לי עוד מתנות כהונה, הייתי נותן לך, יעידנה לך. אז כיוון שכך מביאה הגמרא עם מימרות של רב אמר מחסיה משמו של רב. אמר מחסיה אמר רב חומר בגורי אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, לא לעשות אפליות, שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב לסף יותר משאר בניו, נתקנו בו איכב, נתגלגל לדבר, ירדו אבותן למצרים. ואמר רב מחסיה אמר רב חומר בגורי אמר רב, לעולם יחזר אדם וישב בעיר שישיבתה קרובה, כוונה מקום חדש יחסית, תמיד לחפש התנחלות חדשה זה טוב, להיות בעיר צעירה. למה? שמתוך שישיבתה קרובה אבונותיה מועטים, הוא לא הספיק לצבור חטאים המקום הזה, אז תמיד אתה במקום טוב. שנאמר מה?
שחברים שלך יהיו מהגן.
יהיו מה?
יהיו מהגן. תסתובב עם ילדים כל הזמן.
זה לא אמרתי, מקום צעיר. למה? שנאמר הנה העיר זאת קרובה לנוס שמה, והיא מצער, מה קרובה? היא למה קרובה, דמי קרבה שהיא קרובה, ומצער הכוונה שהיא קנה וזוטה. הכחה זולה, אז מה אתה, תראי לי, לא, אתה מספר למלאכים איפה העיר? אלא מתוך שישיבתה קרובה, כיוון שהיא קרובה הכוונה שהיא יותר צעירה מסדום, אבונותיה מוצערים צוער. אמר בן מה יקרא? טיב, אימלת נע שמה, מה זה נע? נע בגמטיה 51 וסדום הייתה בת 52, אז שנה אחת הזאת הועילה לצוער. ושלוותה כף 26 שנים, 26 שנים סדום הייתה בשלווה ושבע שנים הייתה במצוקה. הכתיב 12 שנה עבדו את כדר לא עומר, 13 שנה מרדו ו-14 שנה. זאת אומרת 12 שנה עבדו, 13 שנה מרדו, 25 שנה של בהם שלום, בשנה 26 נרד כדור עומר. זה השנים בשנים הנותרות מ-26 עד 52 הסדום עוד הייתה בשלווה, אחר כך היא נחרבה. ואמר רב חמא חזיה אמר רב חמא בגורי אמר רב, כל עיר שגגותיה גבוהים בבית כנסת, כל עיר שגגותיה גבוהים בבית כנסת לסוף חרבה, שנאמר לרומם את בית אלוקינו ולהעמיד את חורבותיו. ואני מילי בבתים אבל בקשקושה ואברוי, הכוונה כל מיני מגדלים שהם לא בתים ממש, לאטלנד בה, זה בסדר. אמר רבה שיאנה עבדי, אני התקפדתי מאוד מאוד שלא יהיו בתים גבוהים בבית כנסת, וזכו זה הצלתי את העיר מטה מחסיה דלא לחרבה, שלא נחרבה. שואלת הגמרא, והרי היא חרבה בסופו של דבר, מאותו עוון היא לא חרבה. עוד מאמרות
זה מקומות שלא, נגיד מקומות שיש לך בניינים אדון כאלה ש...
לא הבנתי,
יש לנו מקומות שלא מקפידים על ההלכה הזאת,
אז זה לא טוב.
אז השאלה היא האם זה יש לזה יותר או שזה פשוט לא, כאילו במקום שיש אילוצים עוד כאלה,
לא טוב, צריך להשתדל, זה יתאמץ בשביל זה. ואמר רב אחסי אמר רב חומר בגורי אמר רב, תחת ישמעאל עדיף להיות תחת ישמעאל ולא תחת נוכרי. נוכרי פה הכוונה אדומים, שאדומים יותר רשעים. תחת נוכרי ולא תחת חבר. חבר זה היו פרסים שהם הכי גרועים. תחת חבר ולא תחת תלמיד חכם. אם אתה משמש תלמיד חכם, אם אתה רגע אחד לא נזהר בכבודו, אז הוא עלול להקפיד עליך ואתה תענש בחומרה. תחת תלמיד חכם ולא תחת יתום ואלמנה. אם אתה תפגע ביתום ואלמנה, הקדוש ברוך הוא יגבע את אלבונם. ואמר הרחם חזכי אמר רב חומר ברגור אמר רב, כל חולי ולא חולי מעין, כל כאב ולא כאב לב, כל מיחוש ולא מיחוש ראש, כל רעה ולא אישה רעה. ואמר מחסי אמר רב חמה ברגוריה אמר רב, אם יהיו כל הימים דיו ואגמים קולמוסים, אגמים הכוונה שדות של קנים, ושמיים יריעות וכל בני אדם לבלרים, אין מסיקים לכתוב חללה שלושות מה מסתובב בתוך לבו של המלך. תודה רבה. אמר משרשיה, מה יקרה? אמר משרשיה, השמיים לרום וארץ לעומק, לב מלכים אין חקר. ואמר מחסי אמר רב חמה ברגור אמר רב, יפה תענית לחלום כאש לנעורת. כמו שנעורת נדקת מהר באש, ככה זה טוב, שאם יש לך חלום רע אז מאוד מאוד טוב זה תענית. אמר רב חמה סידה בו ביום, אמר יוסף אפילו בשבת. רב יהושע ברד רב אידי איקלה לבי רב אשי, הגיע לביתו של רב אשי, עבדה להיגי לטיל תביאו לו בשר משובח. אמרו לו ליטו מרמידה תאכל, אמרו לו בתענית יתיבנה, יש לי תענית. אמרו לו, אז מה, תעשה, אפשר לסדר את זה. לא סבר למה לרב יהודה, אדם רב יהודה, לובי אדם, תעניתו, פורא, תחייב תענית, בסדר, תאכל, יש לך חוב תענית, תשלים את זה פעם אחרת. אמר לזה תענית חלום. אמר רסי, אמר רב, חמה ברגורי, אמר רב, יפה תענית חלום, כי יש לנאור, ומכניס לבוא ביום, מיד, סמוך לחלום, ואפילו, אומר רב יוסף בשבת. למדנו במשנה, שאם התחילו, אין מפסיקים. אם התחלת סעודה, בורסקי, מרחץ, והגיע זמן תפילת מנחה, אתה לא חייב להפסיק, אם יש לך עוד זמן להתפלל. אבל לקריאת שמע מפסיקים. שואלת הגמרא, התנא לרישא, אין מפסיקים? לכאורה כבר אמרנו ברישא שאין מפסיקים לצורך התפילה, אז למה עוד פעם בסיפא המשנה חוזרת על זה? סיפא אתן לדברי תורה. זה בא לדברי תורה לעוד דין, בתניא. חברים שהיו עוסקים בתורה מפסיקים לקריאת שמע ואין מפסיקים לתפילה. הספר לא מדברת על אדם שעסוק באחת המלאכות, אלא על תלמידי חכמים שעסוקים בתורה, שהם לא צריכים להפסיק את הלימוד שלהם לצורך התפילה. אומר רבי יוחנן, לא שנו, זה לא נאמר, אלא על רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, שתורתם אומנותם. זאת אומרת שזה מה שהם עושים כל הזמן, הם לא עובדים לפרנסתם, כלום כלום כלום, הם רק לומדים תורה בלי הפסקה. אבל כגון אנחנו, שאנחנו הולכים ועובדים קצת ומתפרנסים, אז אנחנו צריכים להפסיק גם לקריאת שמע וגם לתפילה. ראית הגמרא, והרי כתוב בברייתא, כשם שאין מפסיקים לתפילה, כך גם אין מפסיקים לקריאת שמע. יש ברייתא הפוכה, שאומרת שיש מצבים שבהם לא מפסיקים אפילו לא לקריאת שמע, בניגוד למשנה. כי תנא היא בעיבור שנה. כאשר עסוקים בעיבור השנה, אז זה דבר שדורש ריכוז מאוד גבוה, עיונים מאוד גורל, צריך לא להפסיק בכלל, עד שלא מכירים בדיוק את השנה עם עירויה להיבר, ואז לא מפסיקים אפילו לקראת שמה. דמר ועדה ברבה וכן תנו סווה דאגרוניה, אמר אלעזר ברב צדוק, שהיינו עוסקים בעיבור השנה ביבנה, לא היינו מפסיקים, לא לקראת שמה ולא לתפילה.
זאת אומרת שזה עיבור השנה או שזה
רבי שמעון בר יוחאי מפסיק לקראת שמה. הם אפילו לקריאת שמע לא מפסיקים. היום, בתכלס, כולנו מפסיקים. זה רק...
למה?
רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו. זה מה שמי יוחאי. מה? מה? רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו למדו תורה בלי הפסקה כל הזמן. אז הם לא היו צריכים להפסיק את הלימוד בשביל תחיל. אבל יש לקריאת שמע, כן. קריאת שמע זה דבר טוב. פה היה מצב אחר שאפילו לקריאת שמע לא צריך להפסיק, זה מי שעוסק בעיבור השנה. זה דורש דיון מאוד, מאוד אינטנסיבי, מאוד להיות מרוכז בו, זה הכרעה כזאת חשובה, ציבורית.
עונה
לו. עונה לו. כן, אנחנו מדברים על מישהו שהוא חייב, ויש משהו שמקרה מאוד מיוחד, שלמרות שאתה חייב בקריאת שמה, עוננו פטור. אנחנו חוזרים ללחות שבת. לא יצא החיית במחתו סמוך לחשיכה, שמה ישכח ויצא ויטלטל את המחת ברשות הרבים, ולא הלבלר בכל מוסו. הלכה נוספת של הלכות שבת, לא יפלה את כלה ולא יקרא לאור הנר בשבת, שמה יתה את הנר ויבוא לידי מלאכת עברה. באמת אמרו החזן, הכוונה מי שמכין את הקריאת התורה, אז הוא רוצה לראות מה קריאת התורה של מחר, כדי להתחיל לתכנן את העולים, מי יעלה ראשון, שבי ושני וכולי. אז הוא מסתובב, רואה איפה התלמידים קוראים, חוזר על הפרשה. זה ככה פירוש ראשון. או פירוש שני, חזן אומר רש"י, המלמד של התינוקות, רואה איכן התינוקות קוראים. הוא יכול להסתכל ככה באופן כללי על הפרשה של מחר, אבל לא ממש לקרוא לאור הנר שמטטה. כיוצא בו, או הגמרא תעסוק בזה, כיוצא בו מצאנו הרחקות נוספות, מצב של הרחקה, למשל במקומות אחרים לגמרי, לא יוכל הזב עם הזבה, כשזב, אפילו שהוא זב והיא זבה ושניהם טמאים, אז צריכים הרחקה כמו הרחקה שנידה, אסור להם לאכול ביחד, שמה מבני הרגל עבירה. הנה את מצאנו, נכון, הנה את מצאת דוגמאות של הרחקות, את צודק.
מה זה בזה באמת אמור?
יתירו, יש פה יתר, אומנם, כאילו, באמת כמונה אומנם.
אני אומר, באמת אמור.
אומנם, החזן רואה באמת, החזן בניגוד ל...
באמת זה בניגוד.
כן. נן אתם, עוד מצבים של הרחקות. לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים. או ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד, שוב זה הרחקה, שמה הוא יביא את הכלי עם המים אליו ויעבור מרשות לרשות. אבל מי הכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה, מותר. וכן בגת. מה זה בכן בגת? הגמרא תסביר. אני לא שומע.
קיור שקוע בתוך
אז זה מה שאלה בדיוק למדנו, שעשו רק אם אתה ראשך ורובך שם. אז לא. היבאו לו קרמלית מעיין, האם גם בקרמלית גזרו שאם יש בקרמלית מעיין ואתה נמצא ברשות היחיד או הפוך, האם מותר לך להתכופף ולשתות משם?
זה לא נקרא טלטול בכל מקרה?
מה?
זה לא נקרא טלטול בכל מקרה
בגזרה? לא.
אתה לוקח מים מרשות
היחיד? לא, אתה שותה שם.
ומכניס לרשות
ה... לא, אתה שותה אצלך, אתה לא רשות, אתה בן אדם. אתה שותה, גומר, הולך, זה בסדר. אמר אביי, קרמלית מעיין, האם גם בקרמלית אנחנו גוזרים? אמר הבאי, כן, גם בקרמלית גוזרים. רבא אומר, זה לא הגיוני. הרי קרמלית זה איסור, זה גזרה דרבנן. עכשיו זה גזרה לגזרה. כל הקרמלית זה גזרה דרבנן. היא גוף הגזרה. ואנו נקום גזרה לגזרה. אמר הבאי, מינה מינלה. יש לי תימוכין לשיטתי. כי כתוב, וכן בגת. מה זה כן בגת? מהי גת? אם זה רשות היחיד, כבר למדת. אם זה רשות הרבים, גם למדנו. תנינה. אלא לב, גת הכוונה הקרמלית, ואתה רואה שהברייתא אומרת שגם בגת, גם בקרמלית, אסור לשתות כשאתה נמצא ברשות אחת וזה נמצא ברשות אחרת, גם בקרמלית. אומר רבא, לא, מה שכתוב פה וכן בגת זה לא לעניין שבת, אלא לעניין אחר לגמרי. וכן בגת לעניין מעשר. מדובר פה על נושא אחר לגמרי, לא על הלכות שבת, הלכות תרומות ומעשרות. למה? יש הלכה שכשאתה שותה שתייה או אוכל אכילה ארעית בשדה, אתה פטור עדיין מתרומות ומעשרות. אדם נגיד הולך לגינה, כותף איזה תפוח, הוא יכול לאכול בלי לעשר. למה? זה אכילת ארעי. אכילת ארעי לא חייבת עדיין מתרומות ומעשרות. מתי חייבים מתרומות ומעשרות? כאשר נוצר משהו של קבע. קבע, הכוונה, הפכת את זה לאכילה בעלת משמעות. אז אם אדם נמצא בגת ויש שם אדם מיץ שנשחט שווה והוא שותה, זה שתיית ארעי, כי לדן לא הגיע למקור ששם באמת שמים את היין בצורה מסודרת. זה עדיין פה הכל בתהליכי הכנה, זה נקרא שתייה רעית, והוא פטור מתרומות ומעשרות. אז מה שכתוב, וכן בגת, הכוונה שאם אתה לא עקרת את היין לרשות אחרת, אלא על הגת אתה שותה, זה נקרא הרי, ולכן אתה פטור מתרומות ומעשרות. אז מה שכתוב כאן, זה העיקרון הזה שמצאנו, שאם כל עוד לא העברת את זה לרשות, אז כמו שבהלכות שבת, כיוון שלא העברת את היין לרשות שלך, אלא אתה שותה אותו, זה בסדר, אתה שותה אותו ברשות אחרת. אותו דבר גם לעניין תרומות ומעשרות. וכן אמר ששת, מה שכתוב בכן בגד, זה לא לעניין הלכות שבת, אלא לעניין מעשר. דתנן, שותים על הגת, מותר לשתות על הגת בלי לעשר, בין חמין, בין צונן, בין אם היין חיממו אותו, בין צונן, זה נחשב שתייה ראית ופטור, דבר רבי מאיר. רבי לזר ברבי צדוק, מחייב, וחכמים מחלקים, על החמין, אם חיממת, אז אתה לא יכול כבר להחזיר את היין חזרה. כי יין שחיממת אותו קצת, אם אתה תשפוך אותו חזרה לגת, זה יקלקל את היין. אז בעצם כבר זה כבר הפך להיות משהו עם שם בפני עצמו. הוא נבדל עכשיו מהגת, אז אתה חייב. אתה חייב להפריש תומות ומסעות. צונן פטור, ושאתה יכול להחזיר את המותר. נקודה. תנן, למדנו במשנה, לא יצא החיית במחתו סמוך לחשיכה. שמה ישכח ויצא. מה אליו? מדובר, אומרת המשנה, הגמרא, לא שהחיית מחזיק את המחת ביד, שזה איסור דאורייתא, אלא המחת חובה לו בבגדו. נגיד שהחיית יצא מרשות לרשות עם מחת בבגדו, זה רק איסור דרבנן. שכן, הוא לא מוציא את זה בדרך הוצאה, נכון? זה לא דרך הוצאתו. מה אליו? חובה לבגדו. ואתה רואה שזה איסור דרבנן. וגוזרים, אומרים לך, בערב שבת אל תצא עם מחת. אז מה אתה רואה? שגוזרים גזרה מדרבנן על איסור שגם אם תעבור עליו זה איסור דרבנן. ראיה לשיטת אביי, שאביי אומר שגוזרים גזרה לגזרה. ואתה גמרא אומר רבא יגיד לא, דנקית לבידי. מדובר באמת בחיית שמחזיק את המחת ביד, אז אם הוא יוציא את זה בשבת זה איסור דאורייתא, ולכן גזרו. אבל הנה נחינה מלשיטת רבא, אם החיית הזה, המחת לא תחובה בבגדו, אני לא אגזור בערב שבת, אל תצא, אל תסתובב ביום שישי, מחת תחובה בבגד, כי זה גזרה לגזרה. אם אני אומר לך ביום שישי, בשבת להסתובב בשבת עם מחת תחובה פה, זה רק איסור דרבנן. עכשיו אני אומר לך ביום שישי, אל תסתובב עם מחת תחובה פה, שמה תצא, זה גזרה לגזרה. תשמע, במפורש כתוב לא יצא החיית במחתו התחובה לו בבגדו. אתה רואה, פה לא מחת ביד, מחת שתחובה בבגד. ומה אליו מדובר בערב שבת? והנה אתה רואה שגוזרים גזרה לגזרה. לא, כי תניא היא בשבת. יגיד רבה, מה שכתוב לא יצא, הכוונה בשבת אל תצא, כי זה איסור דרבנן. ותניא, הרי כתוב מפורש לא ככה, לא יצא החיית במחתו התחובה בגדו בערב שבת עם חשיכה. הנה זה ראיה מוחצת, כתוב פה מפורש שמחת התחובה בבגד אל תלך איתה בערב שבת, כי לפני שנכנסה שבת זה גזרה לגזרה. אומרת הגמרא, ידחק רבא ויאמר אמני רבי יהודה. זה הברייתא הזאת היא שיטת רבי יהודה, ששיטתו שאומן דרך אומנותו חייב. כיוון שהחיית רגיל תמיד ללכת עם מחת חובה בגדו, ככה זה היה ההרגל שלו, כמו שאדם הולך עם עט בכיס, הוא היה הולך עם מחת תקועה, אז זה דרך הוצאתו, ככה הוא רגיל. אז כיוון שהוא רגיל בכך, זה איסור דאורייתא, זה לא איסור דרבנן. ואז לכן זה לא גזרה לגזרה, אלא זה חשש דאורייתא. למה אני אומר לך ביום שישי אל תלך עם המחת חובה בבגד? כי אם בשבת תלך עם מחת אתה החיית, אתה עובר לדעת רבי יהודה על איסור דאורייתא. דתניא, לא יצא החייד במחתו התחובה לו בגדו, ולא נגר בקיסם שבאוזנו. קיסם זה פרון, סרגל, רש"י אומר סרגל כזה, ולא סורק במשיכה שבאוזנו, זה משהו שאיתו הוא מותח חוטים, ולא גרדי, מי שמתעסק בצמר גפן, בעירה, איזה קנה כזה שבאוזנו, ולא צבא בדוגמה שבצברו. ולא שולחני בדינר שבאוזנו, שזה לא ברור איך זה קורה, ואם יצא פטור אבל אסור, כל זה לדבר רבי מאיר. למה? כי זה אתה לא מחזיק ביד, זה הוצאה משונה, אז זה רק איסור דרבן. רבי יהודה חולק ואומר שאומן, אם זה דרך אומנותו, ככה הוא רגיל להוציא, להשתמש בשגרה, אז זה הופך להיות הוצאה לדעת רבי יהודה וחייב. שער כואבים פטור, רבי יהודה אומר שהוצאה זה יכול להיות משתנה מאדם לאדם. יש אדם שלגביו זה דרך דרכו, ואז הוא יהיה חייב. זה דומה, כן. תני חדה, ממשיכה הגמרא לבאר את השיטות האלו, האם יש באמת את הסברה הזאת של רבי יהודה שזה דרכו בכך, זה הופך להיות איסור דאורייתא, למרות שאצל רוב בני אדם זה משונה. אם זה דרכך, אז זה דאורייתא.
וזה חלוקה בין האומן לשאר בני אדם.
לשאר בני אדם, כן. לא, חייב בשבת. לגלל זה אני גוזר עליך בערב שבת. מה שכתוב פה חייב זה בשבת. תני חדה, לא יצא הזב בכיסו, ואם יצא פטור אבל אסור. זב שיש לו זיבה, אז הוא היה מתקין לעצמו איזה מין כיס כזה באותו מקום, כדי שהזיבה תיפול לשם. למה הוא היה עושה את זה? הגמרא תברר תכף למה. אבל אם הוא עשה את זה בשבת, אם הוא הסתובב עם הכיס הזה בשבת, פטור אבל אסור. זה ברייתא אחת. ותניא אידך, לא יצא, ואם יצא חייב חטאת. זה איסור דאורייתא. מה ההבדל? אמר רב יוסף, לא קשה. הרבי מאיר, הרבי יהודה. רבי יהודה טוען שבעל אומנות, כשהוא יוצא עם כלי אומנותו בצורה משונה, אבל ככה הוא רגיל לצאת, זה הופך להיות איסור דאורייתא. זב רגיל לצאת עם הכיס. נכון שבני אדם נורמליים לא יוצאים איתו, אבל זב זה כאילו בעל אומנות, זה השגרה שלו. והוא חייב, זה שונה.
הוא חייב לצאת עם זה, פה הוא לא חייב.
יפה מאוד. אמר אביי, אמור דשמעת לרבי מאיר מידי לבי נורחי. מינה נורחם לשמעת למי אמר שרבי מאיר פה יקל? הרי זה דרכו תמיד של הזב. זה תמיד הזב הולך ככה. דילו תימה אחי, אלא מעתה, אם תאמר שלפי רבי מאיר, רק על דבר שהוא אומנותי, כלי אומנות, רק אז חייבים. אז מה נגיד שעדיות שחקק קבב קד בשבת, אומר לא מחייב? אם אדם עושה מלאכה והוא לא בעל אומנות, הוא לא מומחה, אז מה, הוא יהיה פטור? אם אדם מבשל והוא לא טבח, אם אדם בונה ביצים והוא לא נגר, אז מה נגיד שהוא פטור?
זה ממש אומנות, מה?
מה?
הוא ממש עושה אומנות?
לא, אלא ודאי. דבר שהוא דרך דרכו בכך, אני חייב? אז גח גם כאן, כיוון שעזב דרכו ללכת תמיד עם הכיס, תמיד הוא הולך ככה, אז הוא חייב. מה שאין כן בחיית, במחתות רואה בגדו, זה לא שכל הזמן החיית הולך עם מחת בבגדו. לפעמים יוצא לו שהוא הולך, אז הוא מסמן את זה. זה לא שככה כל הזמן. לכן רבי מאיר שם פותר. בכל אופן, נשארנו בשאלה. פעם אחת אמרנו שהכיס הזב הוא חייב דאורייתא, פעם שנייה אמרנו שכיס של זב פטור. לא קשיא. כאן בזב בעל שתי ראיות, כאן בזב בעל שלוש ראיות. מדאורייתא, זב שראה פעמיים שתי ראיות, אמנם הוא תמה, אבל הוא לא חייב להביא עדיין קורבן. זב שראה שלוש פעמים, הוא חייב כבר להביא קורבן. אז לכן זב שהתחיל לראות זיווה, הוא רוצה לבדוק את עצמו. האם יש לו עדיין זיווה? איך הוא יבדוק את עצמו? הוא מתקין כיס ובודק האם יש לו זיווה. כי זיווה היא דבר שהוא לא דבר נשלט תמיד. אז הוא רוצה לבדוק. ואז אם היה לו שתי ראיות, אז הוא שם את הכיס. למה הוא שם את הכיס? הוא צריך את הכיס הזה בשביל לבדוק האם יש לו זיווה שלישית, התחייב בקורבן.
אבל החיית לא רוצה, הם לא רוצה את המחת, הוא שכח אותה.
לא, מה הוא רוצה? כולם רואים עכשיו שהוא חיית. אז מה, באים, ואם לא עבודות?
הוא
אמר
איזשהו חיית.
יש אחד שלא יודע, עכשיו הוא ידע, הנה אני חיית, יביא לו עבודות.
בשבת?
לא, ביום שישי, אבל הוא ישכח. כתוב ביום שישי עם אחת. אז כולם רואים שהוא עוזר.
עכשיו יש לך פה מחת של כנפי
צמיחה. אז נותנים לך לקפוץ מכל מיני מקומות. נותנים לך בוא תקפוץ. אני לא יודע, לא זוכר. זה מחת, זה מקצוע. ככה רשי אומר. רשי אומר... רשי אומר את זה. הוא רוצה להכריז על עצמו שהוא אומן. אוריאל, תראה רשי שורה ראשונה מתרחבת. רוצה להכריז על עצמו שהוא אומן. יש לו אינטרס, הוא רוצה להכריז על עצמו משהו. הוא מספר, אני אומן. בדיוק, כמו רופא עם הזה. אתה רושם, הנה, דוגמה טובה של היום, רופא שמסתובב עם הזה. יכול להיות שהולך אפילו בלי חלוק לבן, בבית חולים, או אפילו מחוץ, אבל... מסקט בעברית. מסקט. כן, זה מסובך להגיד את המילה הזאת. מסקט, תשמע. בעזרת השם שנהיה בריאים וזה, אבל אם צריך אז שיהיה מסקט. אז אם כן זב של שתי ראיות, אז הוא הולך עם הכיס הזה, ולכן כיוון שהוא צריך אז הוא חייב, זה דרך הוצאתו, הולך עם זה כל הזמן, אז יש לי חיוב דאורייתא. בזב בעל שלוש ראיות, הוא כבר יודע שצריך להביא קורבן, אז סתם הוא הולך עם הכיס, אין לו חובה בדבר הזה, זה סתם. אז לכן זה אינו נצרח ולכן הוא פטור. אז זה מכריע. מה?
כולם מחליטים בגדים ביום שבת, ביום שישי, ביום שבת.
נו אז מה?
בטוח שלא יצא מסינסים.
לא,
הוא יחליף אותו לבני שבת לבני שבת לבנים ויפים.
יש הרבה אנשים שלא טוב. אני אגיד לך דוגמה מאוד מאוד פשוטה, מעיל. מעיל זה דוגמה מאוד פשוטה, שרובנו, אין לנו מעיל מיוחד לשבת. נכון? אין, עזוב. רובנו אין לנו מעיל מיוחד לשבת, והרבה תקלות הם במעיל. מפתח של האוטו, מטבעות, תעודת זהות, לא יודע, בחורף, עכשיו טוב, אבל חורף, אני אתחיל חורף, הרבה תקלות של כניסת שבת זה במעיל. כי זה, שם, אותו אתה לא מחליף. זה הדוגמה.
אבל זה הדוגמה
ששם אתה לא רוצה אותה. אבל אם אתה, אז אומרים לך, תקפיד על זה, אל תכניס בערב שבת דברים מוקצה, דברים למעיל, כי אתה בטעות תשכח. זה מה שאומרים לך.
אבל יש גם הלכה שאומרת, אין כמו שאני עוזרה
לזה. אז זה הוויכוח. פה
זה הוויכוח?
כן. זה הוויכוח. מה יש נזב בעל שתי ראיות דחייב? נבא לבדיקה, ואתה גמר, אז מה? גם זב בעל שלוש ראיות, נמי בעילה, למה הוא צריך את זה? בשביל ספירת שבעה נקיים. אז נכון, הוא תומר, רוצה לספור שבעה נקיים, אז הוא הולך עם הכיס הזה. לא נצריכה, אלא לבו ביום. באותו יום שהוא ראה את הראייה השלישית, הוא כבר לא יכול להתחיל לספור שבעה נקיים, כי היום הזה הוא כבר ראה בו תומה. אז ביום הזה אין לו צורך בכיס. אתה גמר, לא נכון, בטח שיש לו צורך בכיס. אם בא אלה סתם כדי שלא יתנפו כולם, הוא הולך עם הכיס הזה לא בשביל עניין הלכתי, סתם בשביל למנוע לכלוך של הבגדים. אמר רבי זעירא, הייתה נהודה אמר כל הצול ותינוף לא כחשיב. יש תנא שסובר שלדבר שמיועד להציל מלכלוך אין לו חשיבות, זאת אומרת אתה לא רוצה אותו באמת, וכיוון שאתה לא באמת רוצה אותו, אתה רק רוצה להציל מלכלוך, זה לא נחשב דבר חשוב בשביל לגזור עליו. איפה מצאנו שיש חילוק בין דבר שהוא רק בא להגן מלכלוך לבין דבר שאני רוצה אותו מצד עצמו? כי אם אני רוצה את שם את הכיס בשביל לקלוט את הזיבה כדי לבדוק זיבה, אני רוצה את הכיס ואת הזיבה, אבל פה זה רק בשביל למנוע לכלוך, אני לא בעצם רוצה את הזיבה לקלוט אותה בכיס, אני רק רוצה שהיא לא תגיע אל הבגד, אז זה לא נחשב, אין לזה חשיבות. איפה מצאנו את זה? מצאנו את זה בנושא אחר לגמרי. בסדר תארות, ותנן, הקופה כערה על הכותל. אנחנו יודעים שיש הלכה בהלכות תומעה, שאוכלים, אוכל, בשביל שהוא יקבל תומעה, צריך קודם כל להרטיב אותו. באחד משבעת המשקים, יין, דם, שמן, חלב, טל, דבש, ומים. אז אחד משבעת המשקים, רק אחרי שאחד משבעת המשקים נגע באוכל, רק אז הוא יכול לקבל תומה. ולא רק מספיק שהוא יגע באוכל, אלא צריך שהוא יגע באוכל ואתה תהיה מעוניין בעובדה שהוא נגע באוכל, אתה מרוצה מזה. זאת אומרת, אם ירד גשם על הפירות שלך ואתה לא מעוניין בזה שירד גשם, יש לך, שכחת שקית פירות בחוץ וירד גשם בניגוד לרצונך, זה לא מכשיר אותם לקבל תומה. אבל אם לקחת את הפרי ושטפת אותו במים, אתה מעוניין לשטוף אותו, עכשיו הוא חשב לקבל טומאה. כל המחשבות. סדר טהרות. סדר טהרות. כן. כל המחשבות מחליטות. עכשיו אדם שם... לא. אתה בעל הפירות. אתה מחליט. אז אם אדם לקח קערה על הקיר, שם קערה על קיר, אם בשביל שתודח הקערה, זאת אומרת, הוא רצה, יש לו בחוץ קיר, מין, נגיד, כותל אבנים כזה בחוץ, גדר, והוא שם על זה כלי, יורד גשם. אם אתה בעצם רצית שהגשם ישטוף לך את הקערה, אז בעצם אתה מעוניין במים האלו, ולכן המים האלו, אם הם ייגעו בפירות, אתה מעוניין בדבר הזה, והם מכשירים לקבל טומאה. כן. אם בשביל שתודח הקערה, זה בחיותן. חיותן, הכוונה, אתה מעוניין בנתינת המים. אם שמת את הקערה בשביל שלא ילקה הכותל, כל מה שרצית, זה יש לך איזה מקום שם בכותל עם חור, ואתה לא רוצה שמים ייכנסו לשם, ושמת כלי בתור חציצה, לא של לקלוט את המים שוב, אלא למנוע חדירה של המים לתוך הקיר, אז זה לא נקרא קיוטן. אז אם כן אתה רואה, אומר רבי זרע, שיש הבדל בין כלי שמטרתו לקלוט לבין כלי שמטרתו להגן, לעצור. אז אותו דבר נגיד גם כאן בכיס של זב, יש הבדל בין כיס של זב שמטרתו לקלוט את הזיבה כדי לדעת האם אני צריך קורבן, האם אני צריך לספור שבע נקיים וכולי, לבין כיס שמטרתו רק להציל את הבגדים מלכלוך. אתה גמרא מדמי, אתם לא קביילו לנו משקין כלל, אך הקביילו לייקיס לקבולה בזיבה. שמה מבחינתו היה עדיף בכלל שלא יהיה משקין, ומבחינתו גם הקערה שהוא שם זה רק, הוא לא מעוניין בזה, אבל בכיס הוא שם את זה בשביל להציל את הבגדים. זאת אומרת שהוא מעוניין מאוד מאוד בכיס הזה, זה חשוב לו הכיס הזה, הוא רוצה אותו בשביל להציל את הבגדים. הלא דמי אלא לסייפה, זה יותר דומה למקרה של הסייפה שם במסכת מכשירים. עריבה, קערה גדולה שירד דלף לתוכה, טפטף לתוכה משהו מהתקרה, מים הניתזים והניצפים אינן בחיותן, שבתוכה הרי זה בחיותן. זאת אומרת, אתה רואה ש אם אני שמתי עריבה, כלי, דלי, כדי שיתפטפו מים, יש מים, בחורף שעבר שם, תפטף שם, שמו דלי, נכון? אותו דבר, שמתי פה דלי, בשביל לקלוט את כל המים שמתפטפים, אז המים האלו שנקלטו בתוכה, יש להם דין בחיותן. זאת אומרת, אתה רואה שמים שאני החלטתי לאסוף אותם, לקלוט אותם, לא משנה למה, זה נחשב בחיותן. אז אם כן נחזור אלינו, הכיס של הזב, כיוון שהוא נעשה לקלוט בתוכו, אז הוא נחשב חשוב. אז אם כן חזרנו חזרה לשאלה, למה ברית אחת אומרת שזב חייב בדאורייתא על הכיס שלו, וברית אחת אומרת שהוא פטור מדאורייתא? אומרת הגמרא לו קשיא, רבי יהודה רבי שמעון, הגענו למחלוקת חשובה מאוד שתלווה אותנו במסכת שבת הרבה מאוד, מחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון, מלאכה שאינה צריכה לגופה. מלאכה שאינה צריכה לגופה, הכוונה, האם אתה מעוניין במטרה של המלאכה או לא. דעת רבי יהודה, מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב מדאורייתא. פה אומר הבן אדם הזה לא באמת רוצה להוציא זיבה ממקום למקום, זה לא מה שמעניין אותו, מעניין אותו שהזיבה לא תנזול לו על הבגדים. רק מה שיוצא, תרצה או לא תרצה, שכשאתה הולך ממקום למקום אתה מטלטל כיס עם זיבה. שאל אותו, האם אתה מעוניין לטלטל כיס עם זיבה ממקום למקום? ממש זה לא מעניין אותו, לא מעניין אותו להעביר את הכיס זיבה ממקום X למקום Y, זה לא מעציק אותו. לא, אז כן, אבל זה לא תפור. זה לא תפור, זה כיס, זה כיס, זה לא תפור.
זה לבנים
שלו, מה זה? לא, זה לא לבנים, זה לא בגד, זה לא דבר חיצוני. הוא מוריד את זה באיזשהו שלב, מורידים את זה, לא בגד שהולכים איתו כל החיים, זה משהו מתקן, שמתקן. זה מתקן של חולי, של מוצב לא תקין. אינפוזיה, זה בגד, מה פתאום? אסור לטלטל את זה. דבר, משהו עוד כסגנות. מה?
טיטול.
טיטול של תינוק.
לא, גם של בוגר.
של בוגר, כן. זה כמו בגד.
זה
בגד. אז בכל אופן, לדעת רבי יהודה, גם אם אתה לא מעוניין במטרה, כיוון שתכלס, העברת את הכיס מרשות לרשות, אתה חייב. רבי שמעון פותר, רבי שמעון שיטתו, זאת לא המטרה שלי, אומר רבי שמעון. אין לי ייעוד בדבר הזה. כיוון שזאת לא המטרה שלי להעביר, מציאותית אני מעביר, אבל זה לא מטרתי, המטרתי רק להגן על הבגדים מהלכלוך. אז לכן, לדעת רבי שמעון בהלכה שאינה צריכה לגופה, פתור.
אשר בשבוע התקנתי מד חום בתוך הפוילר, אני פותח את המים קמים, אז מתחיל לרוץ מספרים. כשמתפעים זה בשבת, אני כבר לא אכפת עם המד מבד שם. מד חום, אני פותח, מה זאת אומרת אלקטרוניקה? אני פותח את המים קמים, המספרים מתחילים לרוץ.
צריך לפתוח בין חום.
אני לא מעוניין שזה, אני מעניין בדעת בדיוק כמה מעלות שלי עכשיו, אני צריך מים קמים עכשיו. מידוד שמש,
כן. אני אבדוק את זה, נראה לי שזה אסור, אני אבדוק את זה, אבל זה קצת שונה מפה.
זה
לא מצווה בצד
שונה.
אז
נראה,
אני
חושב שזה מותר.
אבל הדוגמה שיותר מעשית היום,
זה בישול בכלל, גם גישם בישול, זה לידים שנבלקים נכבים.
כן, ניתן רק דוגמה אחת בשביל לסבר מה זה מחה שאינה צריכה לגופה. היום יש הרבה צרעות מסתובבות, זה עונת הצרעות עכשיו. האם מותר בשבת לשים כוס על צירה ככה? זה מחה שאינה צריכה לגופה. אני לא רוצה לצוד את הצירה. מלאכת צעי זה שאני רוצה לצוד, אני לא רוצה לצוד אותה, אני פשוט לא רוצה שהיא לא תפריע לי בחיים. התכלס אני צדתי אותה, אני לא רוצה לצוד, אני צד, ובעצם אין לי מטרה לצוד. זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. לא. אז במקרה הזה, זה מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. רבי יהודה יגיד שאתה חייב מדאורייתא. רבי שמעון יגיד שזה רק איסור דרבנן. במקום צער, לא, במקום צער גדול, אנחנו נתיר את זה. במקום צער גדול, צער, כן. אז לכן מותר בשבת ללכוד צירה מקום של צער. אם זה מסוכן להורג, נגיד זה לא מסוכן, זה מצער. או הרב גורן בזמנו התיר, היו מוצבים שהיה מכות יתושים נוראיות. עכשיו אתה אסור לך לרסס על היתושים עצמם בשבת, כי אתה הורג אותם. אבל מה שהוא התיר הרב גורן, לרסס בחדר בכל מיני קירות, מי להרחיק, אתה גורם לחלק מהיתושים להתרחק, חלק גם ימותו, בסדר? אתה לא מרסס עליהם להרוג אותם, אלא מי שיכנס, יתוש שיכנס ימות. כן,
יש כתוב שמר שבת ככה,
כי זה מקום צער. כן,
כבוד הרב, אנחנו נותנים לך פה איזה משהו.
אוי ובוי.